אני במהדורה החדשה, אנחנו בעמוד 105, זה הדיבור המתחיל מטאפיזיקה של האיסורים בהלכה התמטית. כן, בשבוע שעבר למדנו את את האופן השני שבו הרב הגדיר את היחס בין התפקוד של שתי המערכות, הטופית והתמטית. ומכאן הוא ניגש לאור הניתוח הזה להסבר של ההתייחסות לאיסורים. והוא מתחיל כך: משאנו שווים על הסוגיה שלפנינו, רוצה לומר על הדרך שבה קולטת ההלכה ומתמודדת עם חוויית הסבל. אין כבר, הדגשתי כמה פעמים שהוא מקפיד לדבר לא על רע ולא על איסורים, לדבר על הסבל, שהקראת המוצא של כל ההתייחסות היא כלפי החוויה של מי שסובל. כן, עלינו להודות כי ההלכה הטופית התייחס לחוויה זו בדרך שונה מזו של ההלכה התמטית. אין ספק כי ההלכה התמטית, אותה הלכה המתייחסת אל מה שמצוי בחוץ, אל מה שהיוונים קראו בשם הייפרטלס, מה שמצוי מעבר, הצליחה בדרך כלשהי לקלוט במסגרתה את הרע ולבערו, גם במציאותו גרמה לה למבוכה שעל גבול הבלבול. ההוכחה הטובה ביותר לכך שההלכה התמטית, היהדות התמטית, היהדות האקסיולוגית, הובאה במבוכה, אפילו נתייסרה, נבוכה ונדהמה בגלל הרוע או בגלל השטן, הוא ספר איוב. אין אני צריך לפנות אתכם, הקטע נסתר ונידח לספרותנו. אך בדרך מן הדרכים נחלצה ההלכה התמטית מכל זה, ויצאה מעימותה עם הרוע כמנצחת, אף שדבר זה תלוי כמובן בדרך שבה הוא נבר מהו ניצחון. לפני כל פגישה או משימה, תמיד מיכל אומרת לי, תגדיר מה הקריטריונים להצלחה, כשאחרי זה יהיה אפשר לדון אם זה הצליח. אתה רוצה לשאול מהו ניצחון? זאת שאלה נכונה. כיוון, אני ממשיך. שתחום ההתייחסות של ההלכה התמטית משתרע עד אל תוך האינסוף והנצחיות, אפשר בדרך מן הדרכים להסתגל על הרוע ולהעניק לו תפקיד ומעמד בעלי חשיבות מרובה. במסגרת ההלכה התמטית אנו מוצאים את התאודיציה או ליתר דיוק מטאפיזיקה של איסורים. היהדות ברמה האקסיולוגית או ברמת ההתייחסות הטרנסדנטלית אכן פיתחה מטאפיזיקה של הרוע, או מוטב אולי לומר של האיסורים של חוויית הסבל. הלאה ונראה בקצרה כיצד עלה בידה של ההלכה התמטית להסתגל בדרך כלשהי אל הרוע. לא הייתי אומר כי הרוע הוא אורח נעים, אך בידי ההלכה התמטית עלה איכשהו להשלים עם דבר קיומו. לא פעם סומה עלינו לחיות בצוותא עם אורח בלתי רצוי הקופה עצמו עלינו בעורמה. הרעיון הדומיננטי העומד ביסוד מטאפיזיקה זו של הרוע, כפי שהיא פותחה בידי ההלכה התמטית, קובע בבסיסו כי האיסורים כחוויה סובייקטיבית, כריגוש, כתחושה, כהרגשה, והרוע כמציאות קיימת, אינם זהים זה לזה. ובלשון אחרת, אנחנו חווים את זה כאיסורים, אבל זה לא אומר שזה דבר רע, מבחינה מטאפיזית. מבחינת החוויה שלי, זה לא נעים לי. זה לא אומר שמטאפיזית זה רע. העובדה שאנשים המצויים במצוקה, אותם בני אדם נבוכים המציעים את עצם במשבר, מייחסים את סבלם למהות חיצונית כלשהי הקרויה רוע או שטן, כן, השם עצמו איננו חשוב, אפשר גם לקרוא לו אותו אחד שלא אומרים את השם שלו, כלומר הוא רומז פה בצורה ברורה לתפיסות דואליות. כן, העובדה שנוח לי יותר לא לייחס את הרוע לקדוש ברוך הוא, שזה בעצם יסוד כל הבעיה התיאולוגית, שם אחד והוא טוב, אז איך יש רע? אין הנטייה היא להגיד שיש מישהו אחר שהוא רע. כן, זה שככה אנשים יותר נוח להם, כן, או מזהים את חווייתם הסובייקטיבית עם אויב הבא להשמיד את האדם, עובדה זו איננה מוכיחה כי הרוע אכן קיים, וכי הוא בא לידי ביטוי באמצעות הכאב והסבל. עד הרבה, המטאפיזיקה של ההלכה התמטית טוענת לא להיבהל, כי חוויית הסבל מייצגת את הטוב הנעלה מכל. ההבחנה החדה בין הרוע ובין הסבל גילתה בפני ההלכה התמטית נופים חדשים שהסבירו את האיסורים. זאת עשתה בהכחישת מציאות הרוע בדרך כפולת פנים, בהצגת הטרנסדנטיאליזם והאוניברסליזם. כן, בוא מיד נראה את ההסבר של הדברים. אני רק אעיר שהכיוון, כפי שהוא מנסה לסרטט אותו פה, נמצא בגמרא בברכות, בפרק 9. שם הגמרא, במסגרת הדיון שלה על צדיק ורע לו, על ברכת סליחה, ברוך דיין האמת, הגמרא מביאה את הסיפור שאולי מוכר לכם גם מכל סוף חכמנו, על רבי עקיבא שיוצא לדרך, ומה לוקח איתו יהודי כשיוצא לדרך? הוא לוקח איתו חמור שזה מכונית, לוקח איתו תרנגול שזה שעון מורר, והדבר השלישי שהוא לוקח איתו הוא נר שזה פנס בשביל לראות או בשביל ללמוד. כן, והמוכר מה שקורא לרבי עקיבא, בא הרוח ומחבא את הנר, בא חתול אוכל את התרנגול, בא אריה אוכל את החמור, והבת ראשון כאילו הכל נראה רע, ובבוקר מתברר, כמו לפני כן הסיפור מתאר, דילגתי על חלק חשוב, איך רבי עקיבא מסתובב בכל העיר ומחפש שיערכו אותו ולא מערכים אותו, שזאת עיר שכמובן מייצגת את העיר סדום, והוא יוצא מהעיר ולכן הוא ישן בשדה, ובבוקר מתברר שהעיר כולה נהרסה, כן, שהיא קיבלה את עושה של סדום. ואם אתה רבי עקיבא, אתה מקבל את התשובה מאוד מהר באותו לילה. כן, הכיוון שהגמרא נותנת הוא שאנחנו נוטים לקרוא לדבר רע משום שאין לנו פרספקטיבה, כי אנחנו פשוט לא מבינים. האירוע במבט צר נראה רע, ומבט יותר פרספקטיבי הוא דווקא היה משמעויות טובות. כן, לפעמים כאמור זה קורה באותו לילה, לרוב בני אדם צריך תקופת פרק זמן יותר ארוכה. אני אספר סיפור על סבא של עמיחי, שאני חושב שהוא ממחיש היטב את העיקרון הזה. סבא של עמיחי, שגם סבא של אשתי, בזמן שמלחמת העולם השנייה פרצה, המלחמה גרה בצד המזרחי של פולין, שבא בזמן הראשון של מלחמת העולם השנייה תחת הכיבוש הרוסי. הרוסים והגרמנים חלקו ביניהם בהסכם של מולוטוב וריבנטרופ את פולין. זה מה שהיטלר כאילו סילק לעצמו את החזית המזרחית כדי שהוא יוכל לתקוף, ואז שנתיים אחרי זה הוא תקף את הרוסים, ומי שהיה במזרח פולין באותם שנתיים היה תחת השלטון הקומוניסטי.
אז דיוק קטן, הם היו בצד הפולני
הגרמני,
וברחו לצד הגרמני, ואז ביקשו
לחזור. כן, והמשפחה הייתה מפוצלת, כלומר הסבא והמשפחה היו בצד הרוסי, והיה מאוד קשה שם. הקיום היה מאוד מאוד קשה, והיו להם קרובי המשפחה, אחיות שלו שנשארו בצד הגרמני, ועוד היה קשר מכתבים, ואחת מהאחיות שלו כתבה לו שלא כל כך נורא תחת הגרמנים. היא כמו מלחמת העולם הראשונה. יש לנו יכולת לעשות פה קצת ביזנס, שוק שחור, בוא תעבור לצד שלנו. הוא בתמימותו השתכנע והלך לרוסים וביקש מהם לעבור את הגבול. עכשיו ברוסיה הקומוניסטית לא היו חוכמות, אם מישהו רוצה לעזוב את רוסיה הקומוניסטית זה סימן שהוא אלמנט לא רצוי לשלטון, יודע שהוא לא מספיק יפנים את הערכים הקומוניסטיים, את יודעת מה אני מדבר, נכון? אז הם למוחרת בבוקר לקחו אותו ואת כל משפחתו, הלו אותם על רכבת ישר לסיביר, והם בילו את השנים מהם של 1940 עד 40 ו 3-4 בסיביר. באיזשהו שלב הוא גיסו אותו לצבא פולין החופשית, והוא הצטרף לכוחות שנלחמו חזרה בגרמנים. וכשאני חושב על הדמות שלו הנוסע ברכבת הזאת לסיביר, אני משוכנע שהוא חשב שנפל עליו האסון הכי גדול בעולם. והאמת היא גם שזה באמת היה מאוד קשה.
חשבו ככה כל השנים, היה להם תלוי מכתב הוא שהם קיבלו מערכות כמה טוב בצד הגרמני, ושנים הם היו בטוחים שהם במקום הכי נורא בעולם, והם היו במקום הכי בטוח באירופה, היחידי שלא היה ליהודים שום בעיה.
אני פעם שאלתי את החותנת שלי, מתי הוא הבין שזה הציל לו את החיים? אז היא אמרה לי, רק ב-1944, וכשהוא הבין כבר ידעו מה קרה בפולין, אז הוא גם כבר לא היה שמח על זה. אבל זה כאילו, אבל זה סיפור ש... כשקורה לך, וזה באמת דבר קשה, כלומר זה לא שקרה לו משהו לא קשה, כן? כלומר, באמת לחיות בסיביר 4 שנים בזמן מלחמה זה דבר קשה מנסור, אבל אנחנו כל דבר בעצם משווים לאלטרנטיבה. בפרספקטיבה, עם אלטרנטיבה להישאר בפולין ולהישלח לטייגזים, אז זה דבר טוב. כלומר, אנחנו צריכים פרספקטיבה כדי להבין מאורעות, כי מאורע קשור במאורע. אישית אבל אני חייב להגיד לכם בכנות שאני קורא את הסיפור הזה רבי עקיבא, מאוד קשה לי להזדהות עם המסרים שכשקורה לך הדבר רע אתה צריך לחשוב שהוא דבר טוב. זה נכון שבפרספקטיבה אולי תגלה את זה, אבל מאוד קשה לי המחשבה, ונראה חמאסה הזאת מציעה דרך, הייתי אומר, לא להפוך לדתי שוטה, בוא נקרא לזה. כלומר, שאתה מפתח איזו תיאוריה שבטח הכל טוב, אז אתה הופך לאיזה, סליחה, ביטוי, איזה נח כזה, שכאילו מאבד את האנושיות הרציונלית, ההגיונית, זה לא מדבר אליי. כלומר, אני חושב שהתגובה, שתלישת השערות היא תגובה נכונה. מספיק להגיד שעל דבר לא מברכים הטוב והמטיב, מברכים דיין האמת, כי יש בו קבלה שזה אמת, שזה מה שצריך לקרוא לי. קבלת הדין, זה לא אומר שאני חושב שזה טוב, כלומר, זה לא אומר שזה לא איסורים. מה שאבל הגרין מטפל פה כרגע, זה בדיוק ההבחנה בין הלכה התמטית והטופית, הוא לא בשאלה של מה אני צריך להרגיש. זאת תהיה הלכה הטופית. שם הוא יגיד, נראה בהמשך המסה, תרגיש רע. תרגיש שקשה לך. אל תרקוד משמחה שעכשיו יגלו אותך לסיביר, ותגיד, בטח לשבוך או יגלגל שזה הכי טוב לי, כן? בכלל לא. אבל כשאתה עוסק בשאלה התיאולוגית, בתיאודטיה, כלומר, כשאתה עוסק לא בחוויות שלך, כשאתה עוסק בהבנת הרע מבחינה תיאולוגית, אז אתה תאמר לעצמך, ואפשר להגיד את זה בלי לגמגם, כי אתה לא עוסק בעצמך, כי אתה לא בהלכה טופית, כי אתה עוסק כרגע בשאלה הפילוסופית, אז תאמר לעצמך שיש הבחנה בין ייסורים ובין סבל לבין רע. והבחנה הזאת מאוד חשובה, כי גם היא מאפשרת מצד אחד להגיד זה לא רע, אבל עדיין היא לא אומרת שזה לא סבל. היא לא מכחישה את זה. כלומר, אין פה תפיסת עולם שאומרת, תראו, עם חושים קהים, עם חושים מבולבלים, היא לא אומרת את זה. צריך, היכולת להבחין בין רוע לבין סבל, הוא לשמר את זה שזה סבל. אבל אל תחשוב שזה אומר שיש רישות של רוע שמביאה את זה לעולם. החזון איש ב... סליחה?
מה הכוונה רוע?
מה דעתך? אז כאן את שואלת שאלה טובה. כלומר, אני חושב שאולי נכון להביא כאן דברים של החזון איש בספרון הקטן שלו, אמונה וביטחון. שם הוא מציג את זה על מידת הביטחון, שזה אומנם אני אגיד, דומני שהוא לא מייצג את הדעה הרווחת במסורת היהודית על מה זה מידת הביטחון. חזון איש יוצא שם נגד התפיסה שיהודי אומר לעצמו שביטחון זה להגיד יהיה טוב. הוא אומר, לא דומי ולא יער, אולי יהיה רע. כך אומר החזון איש. תזכרו שזה מסה שנכתבת גם סביב מלחמת העולם השנייה. חזון איש אומר, להגיד יהיה טוב זה מחשבה לא נכונה. מה זה מידת הביטחון? אומר החזון איש, מידת הביטחון זה להצדיק את הדין. להגיד שמה שיקרה זה בא לי מידי הקדוש ברוך הוא, זה מה שמגיע לי. כלומר, תהיה בטוח, ביטחון אומר, תהיה בטוח שהעולם מתנהל בצדק. יכול להיות שמגיע לי דברים שהם רעים. יכול להיות שמגיע לי עונש. יכול להיות שמגיע לי שירביצו לי. יכול להיות שמגיע לי דבר כזה. זה כואב שמרביצים לי. תגיד זה מגיע לי. כמובן הזה, כשהחזון איש עוסק ברע, הוא לא עוסק בשאלה אם זה מכאיב לי או לא מכאיב לי. זה יכול להכאיב לי מאוד. הוא עוסק בשאלה, למי אני מייחס את המקור של הדברים, אם אני מאמין בהשגחה, אם אני אומר יש מקריות בעולם, אם אני אומר זה מכוון. וכאן הגריד בעמוד הזה שקראנו, הוא נלחם נגד תפיסה דואלית. זה התפיסה שהוא נלחם נגדה. דבר שהיה קיים בתרבויות העולם העתיק הרבה, בפרס התפיסה הייתה דואלית, גם בתנ"ך יש הדים של מאבק בתפיסה הפרסית הדואלית, בחלק השני של ספר ישעיהו, זה דרך הכי טובה להגיד את זה, נכון? בחלק השני של ספר ישעיהו, בסדר, שיש בו הרבה התייחסויות לתפיסות שקיימות בעולם בתקופה הפרסית, כי היא מתייחסת לתקופה הפרסית, בסדר? יש גם בגמרא, אפשר לראות הדים ברורים מאוד של המוראים בבל, שחיים בחברה דואלית, כל עניין האור והחושך, כל הסיפור שאתם מכירים, אולי שעת הסכנה, בנירות חלוקה, והחברים שמחבים את האור, כי בפרס הייתה תפיסה דואלית. גם יהודי ארץ ישראל, שחיו בתרבות ההלניסטית, פוגשו תפיסות דואליות. והיום התפיסה הדואלית, הנוער שלנו, קורא אותו בהארי פוטר. את הדוק הילדים שלנו. אני לא מבין לגמרי את כל מה שיש בהארי פוטר, וכל פעם שאני מנסה לומר משהו עליו, אומרים לי שאני לא מבין אותו. אבל יש שם הידים מאוד מאוד חזקים, שיש רעים ויש טובים, והרעים כל הזמן חושבים איך לעשות רע, והתפקיד של הטובים הוא לעמוד נגד זה. עכשיו, מהקצת שהבנתי ממה שקראתי, דווקא יש שם בשורה נגד דואליות, מהסיבה הפשוטה, אני חוזר למצנפת של הרי, שמתלבטת לאיזה בית הוא שייך, אם אני מבין נכון את הסצנה הזאת שממשיכה בספרים, הוא היה יכול להיות רב, הוא טוב כי הוא בחר. יש שם בחירה, זה לא שיש שם, זה לא שזה דטרמיניסטי. התפיסה הדואלית מטבעה, זה פשוט יש רעים ויש טובים. אז זה הגריד נדבר, אבל הוא לגמרי, זה מאוד דומה לחזוניש, הוא לגמרי מתנתק מהשאלה, מה, אני מרגיש, אני באמת צריך להרגיש שזה נורא והיום. אבל כשאני שואל את עצמי, האם הדברים הרעים שקורים בעולם, האם יש כוח רע שמפעיל אותם? אז אומר, התשובה היא לא. אז מי מפעיל אותם? הקדוש ברוך הוא. אבל הוא טוב. אז התשובה היא, זה לא דבר רע. אני מתייסר, אני סובל. אז התשובה היא, זה שאתה סובל, לא אומר שזה רע. עכשיו, למה זה לא רע? איך צריך להמשיך לקרוא? בסדר, עוד לא נתנו להסביר. אני לקחתי אתכם לגמרא בשבת, שהיא אומרת, נדמה לך שזה רע, כי אתה לא מבין. עכשיו, החזון איש יאמר דבר מאוד דומה, נדמה לך שזה רע, כי אתה חושב שמגיע לך דבר אחר. אבל אם אתה מבין מה מגיע לך, זה לא רע. רע זה כביכול מה שלא מגיע לך. זה לא פייר, זה לא הוגן. אבל אם אתה חוטא ומגיע לך מכות, זה קורה לך, יש כוח רע? לא. כששופט בן משפט מכניס אדם למאסר, אז השופט הוא רע? הוא מקור של רוע? לא, הוא מקור של צדק. אתה נכנס לבית סוהר בגלל מעשיך. המקור של הדברים, הוא יתייחס לזה בהמשך, אנחנו כבר לא נגיע לזה היום, אבל המקור של הדברים לפחות... אני חושב שדברים מאוד מפורטים זה ברמה במורה בחלק ג'. שם הרמה מדבר על כך שצריך כל דבר לשפוט אותו מול אלטרנטיבה. אין דבר כביכול שומד בזכות עצמו. בכל יותר הרעיון שהרמה מפתח הוא שצריך לשאול מה מצב האפס, ולשאול כאילו מה יש לי שונה ממנו. מצב האפס, הרמה אומר, הוא לא לחיות בטוב. מצב האפס האמיתי הוא לא להיות. וזה שהקדוש ברוך הוא בכלל מחיה אותך, גם אם הוא חיה אותך גידם ופיסח, הוא כבר עשה איתך חסד, כי אתה, האמת גם זה לא היית אמור להיות. כלומר, אם אתה מתחיל רק מוצא שאני אמור להיות אדם עם חיים מאושרים, אז באמת, למה רע לי? אם אתה מתחיל מזה שהאמת היא, בוא נדבר קצת קבלה, כן, ראש ברוך הוא אין סוף, אין בכלל מי אני, אין לי מקום, והוא כאילו נותן לי להתקיים, אז זה נראה קצת אחרת. זה גם, זאת אמירה מאוד דומה, שאני רוצה להדגיש עוד פעם, היא לא אומרת שאתה לא מרגיש רע. למרות שברמם אני לא בטוח שהוא עושה את ההבחנה הזאת. היא פשוט אומרת דבר אחר, היא אומרת, תפסיק לחשוב שמקור של רוע ייצר את המצב הזה. את זה אל תחשוב. באמת קשה מאוד להיות עיוור, זה דברים איומים, היה לי סבא עיוור. זה סבל לא רעי. עדיין, האם אני יכול להגיד במידת הצדק האלוקי, האם לחיות מגיל 81 עד 90 עיוור? זה רע, הרמם אומר, האלטרנטיבה היא, תחשוב על זה שבכלל היית מת. ואז אתה פתאום אומר, זה יופי שאני חי. או כביכול, בכל מצב שיש בחיים, יש חצי כוס מלאה וחצי כוס ריקה, על מה אתה בוחר להסתכל? אז רוב בני אדם מסתכלים על החצי הריק, ואני חוזר ואומר, אתה באמת צריך להרגיש את זה, אבל אולי החצי המלא הוא הבשורה. זה לא אומר שמרגישים טוב, אני נגד לעצמי, אני לא מוכן לחשוב שדברים רעים הם טובים, או שאני אוהב אותם, בוא נאמר את זה ככה. אבל כשאני עושה כאילו בשאלה התיאולוגית, איך קדוש ברוך הוא אחד שהוא טוב הביא דברים רעים, אז כאן, מה שהגריד מנסה לייצר כאן, מצד אחד, הייתי אומר, לפתור את הבעיה התיאולוגית, לתאר את זה כלא רע, מצד שני, לאפשר לנו לחוות את זה כסבל ויסורים. זה מה שהוא מנסה, כלומר, הוא מחפש, וכאן הדיאלקטיקה משמשת אותו, כדי לא להפוך אותנו כאמור לדתי שוטה, ומצד שני, לא להפוך אותנו לדואליסטים. וההבחנות הדקות האלה, כלומר, הקיום הדיאלקטי, הוא מיועד כלפי הכיוון הזה. בסדר, שלא התקדמנו יותר מדי, אבל נעצור כאן, בסדר. אז בעזרת השם, נמשיך בזה אחרי פסח, בשבוע הבא, למי שלא היה בהתחלה, נעשה שיעור בעזרת השם לקראת פסח, בסדר? כן, בואו נעבור לגמרא.